הכל חי אונליין, 93fm.co.il.
מתוך הספר לנפש חיה, על פרשת השבוע, פרשת בשלח. אז ישיר משה ובני ישראל את השירה הזאת להשם. חזל דקדקו, מדוע לא נאמר אז שר משה, אלא אז ישיר? ואומר רש"י, אז, כשראה את הנס, עלה בליבו שישיר שירה. ואפשר להסביר, על פי מאמר חזל, כל האומר דבר בשם אומרו, שפתותיו דובבות בקבר, אם כן, בכל פעם שישראל אומרים את השירה הזאת, דובבות שפתי משה רבינו עליו השלום, וגם שפתי ישראל, דור המדבר, ומשוררים הם עמנו בכל עת. וזהו אז, משמע לעתיד ישיר משה את השירה הזאת, כלומר תמיד בכל הדורות הבאים. ועוד אפשר לומר, על פי מאמר חזל, כל האומר שירה בעולם הזה, זוכה ואומר בעולם הבא, שאמר משה שירה זו בעולם הזה, וזוכה לאומרה גם לעולם הבא. וראו בנים את גבורתו, שיבחו והודו לשמו, ומלכותו ברצון קיבלו עליהם משה ובני ישראל, לך אנו שירה בשמחה רבה, ואמרו כולם. שלום לכם, בוקר טוב, יום שני ו' בשבט, תשע"ה, 26 בינואר 2015, באולפן ידידיה מאיר עם מוטי קופפר הטכנאי, ועם הכותרת הראשית לא יאומן, אבל כל כלי התקשורת ממשיכים עדיין לעסוק בנאום נתניהו, יישא נאום, לא יישא, ישודר בישראל הנאום, לא ישודר. זה כמובן סיפור עמוק יותר על הימין ועל השמאל ובעיקר על התקשורת במדינה. אז הנה חלק מהפרטים והפרשנויות. רון דרמר, שגריר ישראל בוושינגטון, השתתף אתמול באירוע של הבונץ בניו יורק ואמר שביקורו של ראש הממשלה לא נועד להפגין חוסר כבוד לנשיא אובמה. ישראל מעריכה מאוד את התמיכה האיתנה שקיבלנו מהנשיא אובמה בתחומים רבים, שיתוף פעולה ביטחוני ומודיעיני, סיוע צבאי נדיב ומימון כיפת ברזל, כמו גם התנגדות ליוזמות אנטי-ישראליות באום. הביקור של ראש הממשלה לא מיועד ליצור ויכוח פוליטי פנימי בארצות הברית. ישראל מעריכה מאוד את התמיכה הדו-מפלגתית החזקה שממנה אנחנו נהנים בקונגרס האמריקני, שבו דמוקרטים ורפובליקנים באים ותומכים יחד בישראל, בדיוק כפי שישראל מעריכה את התמיכה הרחבה והעמוקה שיש לה בקרב העם האמריקני. ביקורו של ראש הממשלה בוושינגטון נועד למטרה אחת, ומטרה אחת בלבד, לדבר בזמן שיש עדיין זמן לדבר, לדבר כאשר יש עדיין זמן כדי לעשות ולחולל שינוי. כך אמר שגריר ישראל בוושינגטון, דרמר הוסיף ואמר עוד שההסכם שנמצא כעת בדיונים עם האיראנים, לא דן באפשרות של פירוק היכולת הגרעינית של איראן, אלא עשוי להשאיר את איראן כמדינת סף גרעינית. זה הסכם שעלול לסכן את עצם קיומה של מדינת ישראל. עכשיו ייתכן שיש כמה אנשים שמאמינים שראש הממשלה היה יכול לדחות את ההזמנה, לשאת דברים בפני הפרלמנט החזק ביותר בעולם על נושא שנוגע לעתיד ולקיומה של ישראל, אבל ההיסטוריה שלנו לימדה אותנו שכשהעולם הופך למקום מסוכן יותר לעם היהודי, אסור לנו לשתוק. זו הסיבה שראש הממשלה מרגיש חובה מוסרית עמוקה ביותר להופיע בפני הקונגרס, לדבר על הנושא הקיומי כל כך. דרמר הבהיר שזה לא רק זכותו של ראש הממשלת ישראל, אלא חובתו לעשות כל מה שהוא יכול כדי למנוע מאיראן לפתח נשק גרעיני שעשוי אי פעם להיות מכוון לישראל. אם היה חשוב שראש הממשלה ידבר בפריז על אנטישמיות והאיום האסלאם המיליטנטי, חשוב אף יותר שינאם בוושינגטון על הסכנות של איראן הגרעינית. טוב, זה גופה, מתנגדי ראש הממשלה הרי אומרים שהוא סתם נתקע ונדחף לפריז, וגם פה, זה אותו דבר. מכל מקום, ביממה האחרונה התקיימו מגעים בין הגורמים הרלוונטיים בישראל ובארצות הברית, בדבר אפשרות לעריכת פגישה בין אובמה לנשיא ריבלין, שמבקר בימים אלה בניו יורק, אבל בשלב הזה סוכם בין הצדדים שפגישה של שני הנשיאים לא תתקיים בזמן הביקור הנוכחי, מפאת אילוצי לוחות זמנים. גורם בכיר בבית הנשיא כאן בישראל ציין אתמול שהאמריקנים הם שיזמו את הפגישה. לפי גרסאות אחרות היה זה דווקא ריבלין שביקש לפני זמן לא רב להיפגש עם אובמה. נתניהו הכריז אתמול לפתח ישיבת הממשלה שהוא יגיע לכל מקום שאליו יוזמן כדי להשמיע את עמדתה של מדינת ישראל וכדי להגן על עתידה וקיומה. בסדרת ראיונות לרשתות הטלוויזיה האמריקניות ביקש ראש סגל הבית הלבן להבהיר שעל אף המחלוקות והיחסים בין ארצות הברית לישראל, למרות המחלוקות, היחסים לא ייפגעו. היחסים שלנו עם ישראל הם בעלי פנים רבות, עמוקים ותמידיים. הם מתמקדים באיומים משותפים, אבל גם בסדרה של ערכים משותפים. בישראל היום, עיתונו של נתניהו, ממשיכים את המלחמה בידיעות אחרונות. בידיעות אחרונות ממשיכים את המלחמה בישראל היום, ובנתניהו, חיים שיין כותב שבחירות 2015 הם שיא של רשעות ונבזות. ככל שמערכת הבחירות הולכת ומתלהמת, היא הופכת להיות שדה קרב של רשעות, רכילות, זדון וציניות. המטוטלת שהחלה לנוע ימינה, מתוך הבנת רוב הציבור במדינת ישראל שאי אפשר להפקיר את עתיד המדינה בידי ידיים שמאליות, מעוררת את זעם התקשורת וגורמת להתפרצות מוגלתית שמזהמת את המרחב הציבורי. מערכת הבחירות הזאת תיזכר לדיראון בכך שהנמיכה את קומתה של התקשורת עד אפר וחשפה את שהציבור כולו מבין כבר שמדובר בתקשורת לא אמינה, כזבנית וחד מימדית ומתרפסת, קבוצה קטנה אליטיסטית מטעם עצמה, מנסה להכתיב את סדר היום במדינה, להכריע את הבחירות ולעטוף בדמוקרטיה ובחופש הביטוי את שירותה עבור אינטרסים כלכליים של בעלי עיתון ושותפיו, מתקבל הרושם כי קואליציית השמאל המאוחדת תחת הכותרת רק לא ביבי בהנהגת ידיעות אחרונות וויינט, מבינה היטב שמדובר במערכת בחירות קריטית לקיומה הפוליטי והכלכלי, סיכוי האחרון להחזיר לעצמה את המדינה שנלקחה ממנה פעם אחר פעם בבחירות חופשיות. הצגת הקולנוע האחרונה לפני שקואליציית בעלי האינטרסים הופכת להיות חלק מההיסטוריה הישראלית, הצגה שכולה קרב הישרדות שלא היה מבייש תוכנית ריאליטי, תסריט דיכאוני של מי שגילה שהציבור הישראלי אוהב את המדינה שלו, רוצה ירושלים מאוחדת ומבין שמסביב יום הסער ואסור לתת את המדינה למי שראשו מתכופף בפני כל רוח מצויה. ניסיונות הבלתי פוסקים בתקשורת לתקוף את ראש הממשלה יצרו אפקט הפוך של הזדהות עם עמידתו האיתנה של ראש הממשלה על האינטרסים החיוניים. בלית ברירה ומתוך ייאוש עמוק כמו בעבר, חיצי התרעלה הופנו כנגד רעיית ראש הממשלה, זה מה שקורה ביממה האחרונה. כבודה כאדם נרמס, דמה הותר בכותרות חוצות, ואיש בתקשורת המתהדרת בפמיניזם נאור לא קם להגן על שמה ועל כבודה. מבחינתה של קואליציית רק לא ביבי, האינטרסים הקיומיים של מדינת ישראל לא חשובים, המאבק על הגרעין האיראני הוחלף בדיון על הליכות ונימוסים, איראן תשמח לשלוח להרצוג, ללבני ולשותפיהם חביות נפט מאותרות בפרחים, אם אובמה יסכים להפוך את איראן למדינת סף גרעינית, אם הרצוג ולבני יקימו ממשלה, הרי שאבו מאזן ינפיק בול זיכרון מיוחד לכבוד המחנה הציוני שהעניק לו בירה בירושלים, וארגון המדינה האסלאמית ירקוד הורה מדורה על גבולות המדינה, אזרחי ישראל חפצי החיים לא יאפשרו לחלום הבלעות הזה להתרחש, כך מפחיד שיין בישראל היום. אגב, לא רק רעיית ראש הממשלה הפכה למטרה, אלא גם הילדים שלו, אבל מטרה לגורמים יותר מפחידים אפילו מאויבי נתניהו בתקשורת. אתר חדשות איראני פרסם כתבה שלפיה יאיר ואבנר נתניהו מהווים מטרות אפשריות לחיסול בתגובה לפעולה שיוחסה לישראל, ובה חוסלו בשבוע שעבר גנרל במשמרות המהפכה ובכירים בחיזבאללה ברמת הגולן הסורית. באתר מוצגות תמונות של בניו של ראש הממשלה כשהם מסומנים במטרות. כידוע, הם, בלי קשר לאיומים כאלה ואחרים קונקרטיים, הם מאובטחים כל הזמן. מן הסתם עכשיו תתוגבר ההבטחה. אליקים העצני תוקף בכלל מימין ולא משמאל את הנאום של נתניהו בקונגרס, והוא כותב כך: אין לקנה בחברי הממשלה הנושאים באחריות הקולקטיבית להתגרות של ראש הממשלה בנשיא ארצות הברית, על הפרק מהלך הרי סכנות שלא קדם לו כל דיון בממשלה, וספק אם שרים נשאלו לפני שנתניהו תאם עם הקונגרס את הופעתו בפניו, עם מי נועץ נתניהו לפני שנתן את ידו להיות אמצעי במחלוקת פנים אמריקנית לשמש כלי ניגוח נגד הנשיא על רקע הקרע הפנימי בין שתי זרועות השלטון שם. ככל שנפשפש בסוגיה הזאת נתקשה יותר להבין אותה. זר המתערב במריבה, האם סופו לא יהיה שיחטוף משני הצדדים? לכל שכן מדינה שמדלגת על משוכת הריבונות ומתייצבת שם בגלוי לימין אחד הצדדים. תארו לכם את ראש ממשלת שוודיה מגיע הנה לשאת בכנסת נאום למען חלוקת ירושלים, מה היינו אומרים? בעניין גורלי כמו הגרעין האיראני, מותר למדינה קטנה ככל שתהיה להתעמת אפילו עם מעצמת על, אבל מבחוץ כמדינה, ולא לנסות לפעול מבפנים. משל הזנב שמנסה לחשקש בכלב, במקרה הזה זה לא כלב אלא אריה, כי לא רק אובמה האיש נפגע, עצם הופעתו של נתניהו בפני הקונגרס היא העלבת מוסד הנשיאות, וזאת יזכור לנו כל נשיא, גם רפובליקאי. אז מה חושב נתניהו להשיג בנאומו, שואל אליקים העצני הימני, צריך לומר, למסור מידע חדש על הגרעין האיראני? זאת עושים בחדרי חדרים, לשכנע את הקונגרס, אין צורך, הוא כבר משוכנע, לשכנע את הנשיא, להפך, האלבון והזעם רק יחזקו אותו בעמדתו ההפוכה. עוד לא מאוחר לקיים דיון בממשלה ולשקול בכובד ראש רווח לעומת הפסד, הנה אימות דיפלומטית כלפי הקונגרס כנגד קרע גלוי עם הנשיא. אובמה מסרב לראות את נתניהו לכאורה כדי לא להתערב בבחירות בישראל, אין לחשוד בראש ממשלתנו שהוא עושה מהלך כל כך קיצוני רק כתרגיל בחירות. אבל אם כבר מדברים בחירות, ירשומנה לפניו תרחיש הפוך, שתגובתו הקשה של אובמה דווקא תזיק לליכוד בבחירות. מאשר לבחירות, ממילא שום תרגיל לא ירפא את הליכוד מהמום של נאום בר אילן, שבגללו כבר בבחירות הקודמות ברחו מנדטים מהימין, מבלי שהתווסף אפילו בוחר אחד מן השמאל. לפי הפשט של נאום בר אילן, מצביעי ליכוד בוחרים במדינה פלסטינית, אבל לפי קריצת הכל בלוף שנדמה להם שהם רואים בעינו של נתניהו, הם חושבים שהם מצביעים דווקא הפוך. מכאן הסיסמאות הריקות דוגמת מי יענה לטלפון האדום, מכאן היעדר מסר או מצע כי אי אפשר לכתוב דבר והיפוכו, גם התחברות לבית היהודי לפני או אחרי הבחירות לא תועיל, הגוף המאוחד היה נדבק גם הוא באותו חיידק של דו משמעות, היעדר אידיאולוגיה ואובדן דרך. אליקים העצני מסיים את מאמרו על הליכוד, נותר זמן קצר לעשות במהירות שני תיקונים כואבים, עיון מחדש בהחלטה לנאום בפני הקונגרס, נוכח ההתנגדות הנחרצת של הנשיא, והתנערות מנוסחת שתי המדינות, הרוב בליכוד רוצה בהמשך מנהיגותו של נתניהו, אולם החטוטרת הפלסטינית שלו, שמונעת ממפלגתו להגיע לממדים של מפלגת שלטון, לצד הנזק הצפוי מהתעקשותו להופיע בקונגרס, עלולים להפוך אותו מנכס לנטל. אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות ראשונה, אחריה, על הכותרת הראשית המשמחת בעיתון הארץ, בנייה בארץ ישראל.
עכשיו איתכם, התעוררות, תוכנית בוקר עם ידידיה מאיר.
אפס 3-5-7-8-5-5-4-1, זה המספר לתגובותיכם באמצעות תיגרת של ממש, פקס, על מה שנאמר או יאמר כאן. אתם יכולים גם ליצור קשר דרך אתר כל חי, שם תוכלו למצוא הקלטות של התוכניות ושל הפינות כאן. עכשיו 7-24, עוד מילה אחרונה לבוקר על הנאום של נתניהו, כן או לא, בארצות הברית. ארז תדמור מתנועת אם תרצו כותב שכשבוז'י הרצוג וציפי לבני מבקרים את ראש הממשלה על כך שהוא לא מקבל את עמדותיו של אובמה, על עצם העובדה שהוא לא מיישר קו עם מה שמצפים ממנו גורמים מסוימים בארצות הברית או באיחוד האירופי, בלי קשר למהות חוסר ההסכמות ולנושא הענייני שעומד על הפרק, אלא הם אומרים עצם זה שראש הממשלה מעיז לחלוק על נשיא ארצות הברית, הם למעשה מכריזים קבל עם ועדה שהם יתיישרו באופן אוטומטי עם עמדות או תכתיבים שיוצגו בפניהם על ידי מנהיגים וממשלות זרות. במילים אחרות, הרצוג וליבני מבקשים להעביר את סמכות ההכרעה בנושאים בעלי חשיבות אסטרטגית מידי ממשלת ישראל לידי הבית הלבן או הפרלמנט האירופי. תחשבו על זה כשאתם מעלים בדעתכם להצביע לכל דבר אחר חוץ מאשר לליכוד בבחירות הבאות. כל הצבעה אחרת מקרבת ממשלת שמאל קיצוני שרואה עצמה מחויבת לגורמים אחרים מאשר העם היושב בציון. עם ההתחלה אני מסכים איתו לגמרי, עם בוז'י וציפי שרק נחמדים לעולם, והם בפריז ודאי היו מתקבלים בשמחה ובאהבה, היו מזמינים אותם. טוב, עם השורה הראשונה הם היו מסתדרים, כי הם פשוט היו עושים כנראה רוטציה לגבי מי יהיה בשורה הראשונה שם בתהלוכה, אבל ברצינות בוודאי שאוהבים אותם, כמו שאוהבים את שמעון פרס, כי האג'נדה שלו היא פחות לטובת עם ישראל, ויותר לטובת אויבי ישראל. הוא אומר שזה שלום, ואני רוצה להאמין שהוא פועל מתוך אינטרסים ודאגה לבני עמו. אני לא אומר שהוא חלילה יותר בצד של אויבינו משלנו, אבל בשורה התחתונה הוא מנהיג, פוליטיקאי, נשיא, שר, שמתקבל באהדה בעולם בגלל הדעות שלו. ונתניהו להפך, בגלל שהוא מסומן שם כאיום על תפיסת העולם של ארצות הברית, של הפרלמנט האירופי, זה נכון. ולכן זה מפחיד שציפי ובוז'י תוקפים את עצם זה שנתניהו מעז לחלוק על הדעה המקובלת שם בעולם. אבל הקביעה שרק הצבעה לליכוד תמנע את ההתקפלות לגורמים כאלה ואחרים היא ממש לא נכונה. להפך, צריך להצביע למפלגה שתיקח את ראש הממשלה ימינה אל הדרך הנכונה, ולא בטוח שזאת הליכוד. והדרך הנכונה זה אגב שמירה על ארץ ישראל, וזו שמירה על תורת ישראל. אז צריך לא רק שיבחר כאן ראש ממשלה מהכיוון הנכון, ימין ולא שמאל, אלא שהוא באמת יהיה נאמן לערכים הנכונים, שזה ארץ ישראל ותורת ישראל, אז לא, זה לא כזה פשוט שרק מצביעים לליכוד, כפי שכותב ארז תדמור מאם תרצו. טוב, עכשיו לכותרת הראשית של הארץ, וכשהכותרת הראשית שם מזועזעת, היהודי המצוי אמור לשמוח, בואו נגיד שהיהודי הציוני, והבוקר השר אורי אריאל הורה לתכנן הרחבה של גוש עציון מעבר לגדר, זו הכותרת הנחרדת של העיתון, הנה הפרטים, משרד הבינוי בראשות אורי אריאל, הקצה באוקטובר 850 אלף שקלים, לתכנון תשתיות בגבעה שסמוכה לאפרת שנמצאת מעבר לגדר ההפרדה. שנה לפני כן פסל ראש הממשלה בנימין נתניהו החלטה של המשרד לתכנן יחידות דיור שם במקום. הגבעה שמכונה האיתם יעד אסטרטגי של המתנחלים זה כעשור, שכן בנייה בה תהווה שליחת זרוע מזרחה שתקרב את השטח הבנוי של גוש עציון לפעתי בית לחם. במשרד הבינוי סרבו להתייחס לדברים. כאשר תוכננה גדר ההפרדה, נאבקו המתנחלים להעביר את תוואי הגדר ממזרח לגבעה, כמו את היישוב אפרת הסמוך, אבל בסופו של דבר הגבעה נשארה בצד המזרחי של הגדר. מאז היו מספר ניסיונות להקים מאחז במקום, אבל הם כשלו. במקביל נעשו גם מאמצים מצד השלטון ליישב את הגבעה. הניסיון האחרון היה באוקטובר האחרון, אז העניק משרד הבינוי שקיבל פטור ממכרז בעניין, כאמור 850 אלף שקלים לשני אדריכלים שיבצעו את העבודות. כבר ב-2009 תכנן משרד הבינוי להקים 2,000 יחידות דיור במקום, 1,700 דונם הוכרזו אדמות מדינה, שנה לאחר מכן גם נפרצה דרך גישה לגבעה על אדמה פלסטינית פרטית, וטוב, לא נלאה אתכם בכל הבירוקרטיה, אבל בגדול ב-2011 שר הביטחון דאז אהוד ברק אישר להקים בגבעה חווה חקלאית, ככל הנראה כהכנה לקראת עבודות בינוי. במקביל הגישו כמה פלסטינים עתירות לבגץ נגד ההכרזה על אדמות מדינה, והדיון בהם טרם מסתיים. ב-2013 הוציא משרד הבינוי מכרזים לתכנון 20 אלף יחידות דיור בשטחים, והחליט לתקצב אדריכל שיכין תוכנית ל-840 יחידות דיור בגבעת איתם. בסופו של דבר, בשל לחץ בינלאומי, הורה נתניהו להקפיא את התוכנית כולה. הנה זה נתניהו, איש הימין הגדול. יריב אופנהיימר, מזכ"ל שלום עכשיו, אומר לארץ שהמתנחלים מנסים לבצע מחטף שלפני בחירות, לקבוע עובדות בשטח, להוציא מאות אלפי שקלים ולסבך עוד יותר את הסיכוי להיפרד לשתי מדינות. הבנייה בגבעה תוסיף שמן למדורה המדינית ותפגע במאמצי ישראל להתמודד עם הלחץ הבינלאומי והמהלכים נגדה בהג. אנחנו מדברים על גוש עציון. פעם זה היה ממש קונצנזוס כזה, כמעט כמו ירושלים, אבל כנראה שכשהדברים השתנו. ומגוש עציון לחיפה, לידיעה שמגיעה משם הלילה, גם שם מסתבר יש חזית, זו עיר מעורבת, אבל מפורסמת לכאורה בדו הקיום שלה. חמישה צעירים, בני משפחה אחת, חשודים שתקפו הלילה, בקבוצה של תושבים חרדים בשכונת הדר בחיפה, כשהם קוראים אללה אכבר. החמישה הם בני 10-16, ממש ילדים, נעצרו כעבור זמן קצר, ואמרו שביקשו למקום את כבודה של אם המשפחה, שלדבריהם ספגה עלבות מבעלי חזות חרדית בעיר. הבוקר הם יובאו לבית משפט השלום בחיפה לצורך הערכת מעצרם. זה קרה הלילה ברחוב מיכאל שבשכונת הדר בחיפה. אותם צעירים היו חמושים במקל ובצינור והתנפלו בקריאות על עוברי אורח שחלפו ברחוב. חלק מהמותקפים ברחו לישיבה סמוכה ואחרים ניסו להתגונן. איש לא נפגע, המשטרה עצרה כאמור את החשודים. הם חוקרים טענות שמלבד הקריאות אללה אכבר קראו התוקפים גם איטבח אל יהוד. טוב, מבחינתנו זה די אותו דבר, נכון? לפחות אסוציאטיבית. אבל כרגיל, מה המשטרה אומרת? לא בטוח שהרקע לתקיפה הוא לאומני. ייתכן שזה סתם סכסוך ובריונות ונקמה, ולא אירוע על רקע לאומני. זאת אומרת, הם צועקים אללה אכבר, הם צועקים איטבח אל יהוד, הם באים בצינורות ובמקלות, אבל לכו תדעו, אולי איזה עימות לא על רקע לאומני, אלא מה? לא יודע. ובלוד, הנה עוד אירוע שמן הסתם יגידו עליו הוא לא, לא ברור מה הרקע שלו. ערבים מציתו בסוף השבוע גן ילדים עירוני בשכונת רמת אשכול בלוד, שמשמש את חברי הגרעין התורני. זה גן לגילאי 3-4 שהוקם לאור הגדילה של הציבור הדתי והיהודי בלוד. במקום פעל בעבר גן חינוך מיוחד לאוכלוסייה הערבית, שהוא עבר למתחם אחר. מנהיגי המגזר הערבי בלוד לא אהבו בלשון המתה את הקמת הגן היהודי והעברתו של הגן הערבי. ותושבת השכונה מספרת שמדובר בנס של ממש. ב7:30 בבוקר קיבלתי הודעה מהסייעת שהגן הוצת ונשרפו הדברים שם, הכל מפויח, הווילונות נשרפו, גם לוחות הקיר. הרמתי טלפון למפקד התחנה, לחברי מועצת העיר, למנכ"ל עיריית לוד, ששלח צוותים שפועלים להחזיר את הגן לשגרה. היה פה נס גדול ועצום, הם השפריצו חומר בעירה וזרקו גפרור. רואים מהמצלמה בצורה מבהילה שהיה כאן נס, השולחנות שהיו בגן לא התלקחו, ברוך השם. זאת אומרת שאם היו שם ילדים, זה הייתה יכולה להיות סכנה גדולה. נתנאל איזק הוא תושב העיר וכותב, אם אני אבנה מרפסת לא חוקית, יעקלו לי את החיים. כשהם בונים עיר בלתי חוקית, מכשירים לה אותם, מכשירים את העיר. אם אני אוציא סידור בער הבית, יעצרו אותי בשם שקר כלשהו, כשהם יקראו להשמדת ישראל בער הבית, אנחנו נביע צער וגינוי. ואם אני אצייר עם גיר על קיר, זאת תהיה כותרת, תג מחיר. כשהם שורפים גן ילדים, זה בקושי כותרת בערוץ 7. חוכמת תקשורת ההמונים היא לגרום לך להאמין שהמריבה עם האויב היא תמיד נקודתית. פעם ירושלים, פעם לוד, פעם רמלה, פעם אקו, פעם יפו, פעם נצרת עילית, פעם רעת, פעם ודי ערה, הנה הלילה פעם חיפה. העניין הוא שהרבה נקודות יוצאות קו רציף ושיטתי, ובצוותא עם משתפי הפעולה היהודיים שלהם אל מול הרפיסות הבלתי נתפסת של שלטון החוק, לא רחוק היום שידם תהיה משגת אותנו, אלמלא אבינו שבשמיים עוד נתגעגע לימים ששרפו בארצנו רק גני ילדים. כך כותב נתנאל איזק, ואיש התקשורת יותם זמרי כותב, באמת זה מדהים על ההתעלמות התקשורתית הכמעט מוחלטת. אמרנו, אתר ערוץ 7 לא התעלם משריפת גן ילדים בלוד על רקע לאומני, והוא כותב, גן ילדים בלוד ששימש את ילדי הגרעין התורני בעיר הוצת השבוע, במשטרה מיירו להרגיע והודיעו שמדובר בגן חד לשוני.
בשם החופש אתה חופשי לשלול ממני את החופש שלי. בשם ההיגיון אתה סבור שאין מקום למילה משלי. בשם הכוח אתה חלש ולא מוכן עוד להתמודד עם דבר. בשם הרוח אתה נרגש אך ורק ממה שכל כך מוחש. בשם הזמן אני אומר לך שאין עוד זמן עד שנלך מכאן אם לא נלמד להסתדר. בשם השם אני אומר לך אנחנו כאן וזה בלב שלך אם רק תראה. נשבר לי, רוצה לצעוק, אבל אתה עומד מרחוק. ושמע
צועק לך ומתחנן תפקח עיניים.
אבי בן-עיון כתב, הלחין ושר את השיר הזה. אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות, אחריה אני אנסה קצת להתעמק בסיסמה הזאת שכל כך תופסת בזמן האחרון. נפתלי בנט אומר אותה שוב ושוב, לא מתנצלים. מה הפשר הסלוגן הזה? וגם על עתירה שמבקשת לאסור על בנט, על מפלגתו, להשתמש לא בלא מתנצלים, אלא בשם הבית היהודי.
עכשיו איתכם, התעוררות, תוכנית בוקר עם ידידיה מאיר.
עכשיו 7:42, אחרי שהבית היהודי, המפלגה ביקשה לאסור על בוז'י וציפי להשתמש בשם המחנה הציוני, כי הם לא ציוניים מבחינת אליבא דה הבית היהודי. הנה מגיעה התשובה, בקשה לאסור על הבית היהודי להשתמש בשם הזה. פעילים במפלגת העבודה הגישו אתמול עתירה לוועדת הבחירות בדרישה לפסול את שמה של המפלגה הבית היהודי. את העתירה הגיש יאיה פינק, נציג הציונים הדתיים שתומכים במחנה הציוני, כלומר במפלגת העבודה. בעתירה שהגישו נכתב כך, שמה של מפלגת הבית היהודי מטעה את הציבור וגורם לאזרחים תמימים לחשוב כאילו הבית היהודי מייצגת את היהדות ומהווה בית לאלו שמאמינים בערכי הדת שלנו, ולא כך. הביאו כמה דוגמאות שהוצגו כאנטי יהודיות בתפיסת העולם של מפלגת הבית היהודי. למשל, מכירת דירות ששייכות לדיור הציבורי לישיבות ולעמותות במקום לעניים. עוד דבריו של חבר הכנסת מוטי יוגב נגד תושבי עוטף עזה, שאמר, תמכתם בהתנתקות, אכלתם אותה, בכך עבר על האיסור לא תיקום ולא תיתור, ולכן בגלל סיבות אלה ועוד, עתירה לוועדת הבחירות לפסול את השם הבית היהודי. טוב, הנה קצת יותר ברצינות, עם כל הכבוד לבקשה המקושקשת הזאת לצורכי תקשורת, כמה עניינים על מפלגת הבית היהודי. שני מאמרים על סוגיית ההתנצלות, על הלא מתנצלים, כן או לא, ועל מה צריך להתנצל בכל זאת. נתחיל באלישיב רייכנר, במקור ראשון הוא כותב, סרטון ההיפסטר, אותו סרטון של בנט עם זקן כתום בסדירות רוטשילד, היה באמת מוצלח. גם הסלוגן מפסיקים להתנצל היה הברקה, אבל כמו בכל סלוגן מוצלח, קיימת סכנה כשמתלהבים ממנו יותר מדי והופכים אותו לדגל. אנשי הבית היהודי לא צריכים להתנצל על האידיאולוגיה הלאומית, לא על הפטריוטיות הישראלית וגם לא על ערכי היהדות, אבל מותר וגם צריך להתנצל על דברים שנעשו שלא קשורה על ידי המפלגה ואנשיה. והתחושה בשבועות האחרונים היא שגם התנצלויות מהסוג הזה הפכו לדבר מגונה. מותר וצריך להתנצל בפני אשת החינוך אליזה בלוך, למשל, שנאבקה במשך שנה וחצי כדי לקבל מהבית היהודי את מאות אלפי השקלים שהוציאה מכיסה עבור קמפיין הבחירות של המפלגה בבית שמש. מותר וצריך גם להתנצל בפני שאר הספקים שהעניקו שירותים במפלגה בבחירות המוניציפליות ועדיין לא זכו לקבל ממנה את כספם. לצד הישגיו בקידום תנאי העסקתם של עובדי הניקיון והמאבטחים, לשר הכלכלה בנט מותר להתנצל גם בפני עובדי התעשייה המסורתית בנגב ובגליל שלא זכו ממנו להתייחסות משמעותית. לצד הישגיו בתוכניות שונות שהציג לפתרון משבר הדיור, לשר הבינוי אורי אריאל מותר להתנצל בפני זכאי הדיור הציבורי על מצבו המחפיר של הדיור הציבורי בארץ, ועל כך שלא הסתער על התחום הזה מיד לאחר כניסתו לתפקיד. לצד ההישגים במיזם התנ"ך, לסגן שר החינוך אבי וורצמן מותר להתנצל בפני הורי החינוך הדתי על כך שלמרות הבטחות על הפחתת שכר הלימוד של ילדיהם ב-40%, גובה שכר הלימוד לא ירד באופן משמעותי בשנים האחרונות. טוב, רייכנר חושב שהסיפור של 929 הוא הצלחה מיזם התנ"ך. זה הדבר הטוב שוורצמן עשה, ואז הוא אומר לו, אבל עם כל הכבוד לדבר הנפלא הזה, מה עם ההפחתה של שכר הלימוד? נבחרי הבית היהודי רשמו לא מעט הישגים בשנתיים האחרונות, אבל באופן טבעי לא הצליחו לעמוד בכל המשימות וההתחייבויות, וכן, גם עשו טעויות, לא צריכים להגזים בחשבון הנפש, אבל כן צריך לקחת אחריות ולהודות גם בכישלונות. מי שחורט על דגלו את חוסר ההתנצלות ומאמץ אותה כדרך, עלול להגיע מהר מאוד למקום אטום ויעיר, משם הדרך להתנתקות מהציבור קצרה ומסוכנת. טוב, בינתיים הציבור, לפחות של הבית היהודי, מת על בנט ומשתגע על הלא מתנצלים ואוהב את זה, ולבקר את בנט זה כמעט כמו דברי כפירה, אסור בכלל להגיד את זה, אני פשוט יודע את זה מניסיון, אבל אני רק מקריא. שוקי סט כתב את המאמר הבא בעולם קטן, האמת שכבר לפני הפריימריז, אבל זה רלוונטי לא פחות אחריהם, אולי אפילו יותר. בשבועות האחרונים, כמעט מדי יום אנחנו שומעים על אנשים חדשים שרצים בבחירות הפנימיות, במפלגת הבית היהודי. כל אחד ואחד מהם מאמין ומקווה שהוא יהיה הפתעת הבחירות ויצליח להתברג במקום ריאלי ברשימה לכנסת. וכותב סט, כמי שגדל והתחנך על ברכי הציונות הדתית, אבל לא על זו שמחנכת לכך שציוני דתי זה 50% של דת ו-50% של ציונות. אחד שהולך לבית כנסת, אבל לא מקפיד על כללי הצניעות. אוכל בשבת צ'ונט וקוגל, או קיגל, לא משנה, השאלה מאיפה אתה מגיע, אבל גם קורא ידיעות אחרונות. לא, הוא אומר, אני גדלתי על ציונות דתית שמחנכת לכך שציוני דתי זה 100% דתי ו-100% ציוני. אמנם ארץ ישראל זה מאוד חשוב, וגם עם ישראל זה נושא כבד משקל, וגם מעורבות חברתית זה עסק לא פשוט, אבל כל זה נובע ממקור אחד, והוא היותנו אנשים אמוניים. משם זה מתחיל ושם זה נגמר. לאחד כמוני, ואני מעריך שיש יותר מאחד כמוני, בין מתפקדי הבית היהודי, חסר מאוד השיח הזה בקרב המתמודדים החדשים. זה שהייתם בתקשורת, זה נחמד. זה שאתם חזקים בפייסבוק, זה יופי. זה שכבר ראינו אתכם במאבקים על ארץ ישראל, זה מעולה. זה שאתם חברתיים, לאף אחד אין מושג מה זה בדיוק אומר, אבל גם זה טוב. אבל למען השם? איפה השם? איפה אלוקים? אם הקול שלי חשוב לכם, דברו עליו, תסבירו לי איך הוא משתלב לכם באג'נדה, תסבירו לי למה בעיניכם הבית היהודי היא לא החיקוי הדהוי של מפלגת חירות או מחל. תסבירו לי איך תעשו פה מדינה יהודית, תשכנעו אותי שאנחנו כבר לא מתנצלים לא רק על היותנו ימניים, אלא גם על היותנו דתיים. אני חייב לומר שבנושא הזה עד היום לא השתכנעתי, זה מעולה שאנחנו כבר עומדים זקוף, ואומרים את עמדותינו המדיניות בלי לגמגם ולחשוב שהן לא רלוונטיות, אבל בואו נתחיל את זה מהשורש, בואו נהיה גאים בזה שאנחנו שומרים שבת, ולא בגלל שזה הדבר הכי סוציאלי שיש, אלא בגלל שככה השם ציווה. בואו נהיה גאים בכך שאנחנו מתלבשים בצניעות, לא בגלל שיש כבר אופנה של בגדים כאלה, או בגלל שזה יותר בריא בשמש, אלא בגלל שככה השם ציווה. בואו נהיה גאים שאנחנו אוכלים רק כשר עם תעודת כשרות מסודרת, לא בגלל שזה בריא יותר, אלא בגלל שככה השם ציווה. נראה לי שהעיקרון ברור, אם אתם רוצים לקבל את הקול שלי למפלגה, תתחילו לדבר בבית היהודי יהודית, אולי ככה אצליח להבין למה אתם מתכוונים. ומהבית היהודי ליהדות התורה, מאמר חשוב הבוקר בהמודיע, סוג של עברה, הבנתי שהוא מגיע בעקבות מאמר אחר של כותב, הוא שמו מם שלום, היו בימים האחרונים טענות, שהעיתון פרסם מאמר שנוטה שמאלה, אולי נוטה לטובת הקואליציה עם בוז'י ולא עם נתניהו, אז הנה לקראת הבחירות מבהירים שם את מה שצריך להעביר, הנה האותיות הקטנות, הכותרת היא אנחנו נגד ויקטורים, מי שניסה להסיק מהמאמר שנכתב כאן לפני כמה ימים שהכותב הוא בעד ויתורים לפלסטינים על שעל אחד משטחי ארץ ישראל, מולדתו ומקום חיותו הבלעדי והנצחי של העם היהודי, כנראה שדילג על כמה שורות. אנחנו מנסים לסנגר על אלה שניצלו ולא קראו בדיוק את הדברים ככתבם, אלא שמעו אותם מפיהם של בוחשים פוליטיים, כי אחרת איך אפשר לזוז מדברים מפורשים שחור על גבי לבן, שאפשר לקרוא את המאמר גם היום. אמנם כותב ממשלום, העלינו תלונה על ראש הממשלה נתניהו, אגב הוותרן, הוא כותב בחברון, והוא ויתר על שטחים בקדנציה הראשונה, והוותרן בינתיים רק במילים על שתי מדינות לשני עמים, שהוא חסר אומץ דיפלומטי וכי הצליח להביא את מדינת ישראל למעמד בלתי אוהד ואפילו דחוי בזירה הבינלאומית, אבל בשום אופן אין הכוונה שאנחנו מוותרים על הזכות של העם היהודי על כל רגב ורגב מרגבי ארץ ישראל, ולהפך, מי שעומד על הזכות הזאת לא יכול לסמוך על נתניהו, כבר הוכיח בעבר את אי יכולת העמידה שלו לעמוד בהצהרות והבטחות. רק הליכוד יכול להחזיר שטחים, לוותר לפלסטינים, וראשי הממשלות של הליכוד, בגין ושמיר ונתניהו, יוכיחו זאת. כך מבהיר ממשלום, אנחנו נגד ויתורים בהמודיע. סיימנו את השעה הראשונה של התעוררות, את השעה השנייה נפתח בדבר התעוררות מהרב שלום ארוש, עוד עניינים, הכל אחרי מהדורת החדשות הכי יהודית בעולם. וזה דבר ההתעוררות שלנו לבוקר זה, מתוך הספר בגן האמונה של הרב שלום ארוש, ראש מוסדות חוט של חסד. הרבה אנשים מתלוננים שאף אחרי שהם שומעים שיעורים ולומדים, ואף אחרי שהם מתפללים הרבה, אינם משתנים במאומה. לדוגמה, אחד התלונן ששמע שיעור על הכעס, לקח את הדברים לתשומת ליבו, הוא כבר הרבה זמן שהוא מתפלל לצאת מהכעס, אבל משום מה, התפילות, אין השפעתם ניכרת כלל. ככל שהוא מתפלל ומתחנן לא לכעוס, בכל זאת הוא כועס כל הזמן. מה באמת קורה כאן? מה הבעיה? מה חסר לאדם שבגלל זה אינו משתנה על אף שהוא מתפלל? התשובה לשאלה הזאת מונחת בשיחה שאמר רבי נחמן מברסלב בליקוטי מוהר"ן. מה שהעולם רחוקים מהשם יתברך ואינם מתקרבים אליו יתברך, הוא רק מחמת שאין להם יישוב הדעת ואינם מיישבים עצמם. והעיקר להשתדל ליישב עצמו היטב, מה התכלית מכל התאוות ומכל ענייני העולם הזה, אין תאוות הנכנסות לגוף, אין תאוות שחוץ לגוף, כגון כבוד, ואז בוודאי ישוב אל השם. מבואר בדברי קודשו של רבי נחמן היטב, שהפרט שחסר לאדם בעבודתו הוא יישוב הדעת. לכן כל מי שרואה שהוא רחוק מהשם יתברך, ידע שזה רק מפני שאין לו יישוב הדעת. וכיצד יבוא לידי יישוב הדעת הזה? שאז בוודאי ישוב אל השם, כלשונו של רבי נחמן. על מנת להבין את זה, יש להביא שיחה אחרת שאמר בנושא, וכך כתב, על כן צריכים להתגבר, לראות, לייחד לו פנאי, ליישב עצמו היטב על כל מעשיו אשר הוא עושה בעולם, אם כך הוא ראוי לו לבלות ימיו במעשים כאלו. ומחמת שאין האדם מיישב עצמו ואין לו דעת, ואפילו אם יש לו לפעמים איזה יישוב הדעת, אין הדעת המיושב מאריך זמן אצלו, ותכף ומיד חולף ועובר הדעת ממנו, וגם אותו המעט הדעת שיש לו אינו חזק ותקיף אצלו. מחמת זה אין מבינים שטות העולם הזה, אבל אם היה להאדם שכל מיושב חזק ותקיף, היה מבין שהכל שטות והבל. אנחנו מוצאים בדבריו אלו של רבי נחמן הגדרה מאלפת ומאירת עיניים, מי שאינו מיישב את דעתו, פשוט אין לו דעת. רק כשיש לאדם יישוב הדעת, יש לו בכלל דעת. כשלאדם יש טירוף הדעת ובלבול הדעת, ופעם חושב כך ופעם אחרת, פירוש הדבר שלמעשה אין לו דעת כלל.
התעוררות, תוכנית בוקר עם ידידיה מאיר.
שלוש, 5, 7, 8, 5, 5, 4, 1. זה המספר לתגובותיכם באמצעות איגרת של ממש, פקס, על מה שנאמר או יאמר כאן. אתם יכולים גם ליצור קשר דרך אתר כל חי, שם תוכלו למצוא הקלטות של התוכניות ושל הפינות כאן. מוטי קופפר הוא הטכנאי, ופתחנו בדבר ההתעוררות של הרב שלום ארוש, ואני חושב שלכולם ברור למה דווקא הבוקר הרב ארוש. טרגדיה קשה, אני מקריא מתוך עיתון המבשר, הפעוטה חנה פייגה הרוש נהרגה וכל משפחתה נפצעה בתאונת דרכים מחרידה שהרה אתמול לפנות בוקר בחזרתה מנתיבות. הרב שמעון ארוש בנו של הרב שלום ארוש, מחשובי משפיעי ברסלב ובני משפחתו, נסעו לנתיבות להשתתף בהילולת הבבא סאלי, ובשובם נפגעו בתאונה חזיתית שהרה בכביש 34 סמוך לקיבוץ גבים. הפעוטה בת השנה וחצי נהרגה, אבי הרב שמעון מאושפז במצב קשה, רעייתו מאושפזת גם היא במצב בינוני, וכך שתי הבנות הנוספות. אתמול בשעות הצהריים נערכה הלוויתה של הפעוטה פייגה חנה ארוש. בהלוויה לא השתתפו בני המשפחה הקרובים, כי הם עדיין מאושפזים בבתי החולים. דברי התעוררות קצרים וקוראי לב השמיע הסבא, הרב שלום ארוש, שקרא לחשבון נפש ותיקון המעשים. היא הובאה למנוחות בהר הזיתים. היה כל כך אפשר לומר מהמם על משהו רע, זה היה פשוט דבר מהמם לראות שאסון כל כך קשה, דווקא למישהו, למשפחה, למשפחתו של הרב ארוש, הוא סמל לאמונה תמימה, לשמחה, לעבודת השם, משפיע על כל כך הרבה יהודים. פה בידיעה כתוב משפיע בחסידות ברסלב, הוא משפיע בעולם היהודי, הספרים שלו מתורגמים לשש שפות, בגן האמונה, כל הסדרה, רב מחר, לפי כל קנה מידה, נמכר באין ספור עותקים בכל העולם. ומה יש לומר, באמת, אולי רק נתעורר, כמו שהוא ביקש בהספד שלו, על תיקון החשבון הנפש ותיקון המעשים, ומיד נחזור לדבר ההתעוררות. אבל חייבים לומר שכשמדברים על תאונות דרכים, ואני ממש לא נכנס לחקירת האירוע, אין לי מושג אפילו מה קרה שם, אני יודע רק את התוצאה, אבל בוודאי שתיקון המעשים, התיקון המיידי והראשוני שזועק תיקון, אני חושב שאפשר לומר בהכללה אצל כולנו, אצל רבים, לא יודע אם אצל כולנו, זה חיזוק והתחזקות בענייני זהירות בדרכים, הן כהולכי רגל, הן כנהגים, הן כמסמסים, הן כמסתובבים אחורה כי צריך לשים את המוצץ לתינוק. כל אחד יודע במה הוא צריך להתעורר ולהתחזק, וזו המסקנה המיידית והראשונית. אסור שדיבורים חשובים ככל שיהיו על אמונה והתחזקות רוחנית, שבוודאי משפיעים לחלוטין על עולם המעשה, אנחנו מאמינים בזה שתפילה ומעשים טובים ותורה יש להם השפעה פיזית בעולם הזה, אבל בראש ובראשונה זהירות בדרכים, זאת ההתעוררות המיידית שצריכה להיות בעקבות מקרה כזה. אבל עכשיו הנה לדברים של הרב שלום ארוש, הם לעילוי נשמתה של חנה פייגה, בת שמעון, ולרפואת, להבדיל מחיים לחיים, ליבה חנה בת דניאלה, מרים בת דניאלה, נחמן בן דניאלה, אלה הילדים, ודניאלה בת זהבה, ושמעון מחלוף בן מרים ורדה, לרפואתם השלמה בתוך שאר חולי ישראל. חזרה לדבר ההתעוררות, הרב ארוש מתאר אדם שמתפלל, הוא ממש, ממש לא רוצה לכעוס, הוא היה התחזק בעניין הזה, שמע שיעורים וקרא ושיחות, ואומר, באמת מידת הכעס היא מידה מגונה מאוד. אני לא רוצה לכעוס, הוא אפילו מתפלל על זה, אבל הוא לא מצליח, הוא שב וכועס. הדוגמה כאן, הוא אומר, היא על כעס, אבל זה יכול להיות על כל מידה ותכונה, כל אחד והניסיון שלו. אומר הרב ארוש בשם רבו הגדול רבי נחמן, זה רק מכיוון שאין לו יישוב הדעת. הנה המשך התיאור שלו על אותו אדם, והתשובה, מה צריך לעשות במצב שבו אנחנו מתפללים, אבל המציאות לא משתנה. אותו אדם שהתפלל על הכעס, וכן אדם אחר שמתפלל על שלום בית, על שמחה ועוד, חייב להקדים יישוב הדעת לתפילתו. אותו יישוב הדעת חייב להיות ברור לגמרי, עד שיהיה לו שכל מיושב, חזק ותקיף, שכך וכך האמת, וכך וכך רצון השם, ושום דבר בעולם לא יזיז אותו מהאמת הזאת. ורק אחר כך, אחרי ההכרה הזאת, יתפלל ויבקש מהשם שיזכה לחיות על פי השכל הזה, כלומר, על פי התפיסה הזאת. וזכור ארבע המילים האלה היטב, שכל, מיושב, חזק, תקיף. כך לשון רבי נחמן, וההסבר הוא פשוט. הרי התפילה, אומר הרב ארוש, פעולתה להכניס את הדעת אל תוך הלב. ואם האדם אינו מיישב דעתו לפני התפילה, ועדיין יש לו בלבולים וספקות מה האמת, אזי למעשה הוא מכניס דעת מבולבלת אל תוך הלב. לעומת זאת, כאשר יש לו דעת מיושבת, מבוררת, ואותה הוא מכניס לתוך הלב על ידי התפילה, אז זה נקרא שיש לו דעת. הוא חי על פי הדעת הזאת, הברורה והמיושבת, ואין ליצר הרע שום מקום להאחז ולהכשיל אותו. כלומר, אם אני מבין מכון, הוא מסביר פה גם עניין מיסטי, מעבר לזה שצריך ליישב את הדעת לפני התפילה, ולהתפלל בריכוז. התפילה היא מכניסה את המחשבה לתוך הלב. יש פה איזה תהליך שאנחנו עוברים בתפילה, ואם אתה מגיע לא נכון לתפילה, אז הכנסת הדעת לא נכונה. לדוגמה, הוא אומר, בעניין הכעס, אם אמנם האדם מתפלל על כעס, אבל אם הוא יהיה אמיתי עם עצמו, הוא יראה שאפילו תוך כדי שהוא מתפלל, הוא עדיין לא חזק בדעתו, שאין מצב בעולם שהוא יכעס, ואם יתבונן, יראה שלפי דעתו עדיין ישנם מצבים שבהם הוא מרגיש שצריך לכעוס בהם, או שחובה לכעוס בהם, או שמצווה לכעוס בהם, או שמשתלם לכעוס בהם, וממילא יוצא שעל המצבים האלה הוא לא מתפלל כלל. אבל אם היה מיישב את דעתו היטב, מה זה כעס? מה התורה אומרת? האם ישנה איזושהי מציאות שבה הכעס משתלם? כך הוא יישב את דעתו ויברר לעצמו מה האמת, וצריך שיהיה לו יישוב דעת ברור שאין מצב בעולם שבשבילו מותר לכעוס, ועל ידי כל כעס שהוא כועס, הוא מפסיד הרבה מאוד, ואת השכל המיושב החזק והתקיף הזה, כך הוא יכניס לתוך הלב, ויבין שהכעס הוא דבר נורא, שגורם לאדם לאבד את הנשמה שלו, וכל פעם שאדם כועס למעשה, הוא כועס על הקדוש ברוך הוא, כי על פי האמונה, כל מה שקורה לך, הוא מפני שהשם רוצה שיהיה כך, ואם אתה כועס למעשה, אתה כועס על השם יתברך, ולא עושה כפי רצונך, וכך יתפלל על כל יום שלא לכעוס, ויעשה חשבון נפש, ויבדוק בכל פעם איך נכשל, ויעמוד בניסיון, וזוהי עבודה נכונה של יישוב הדעת, וכן בכל המידות, רק כך אפשר לעבוד על איזו מידה, ובאמת לקנות אותה.
מי שרוצה לשוב להשם יתברך צריך להיות בקי בהליכה שלא יפיל אותו שום דבר בעולם בין בעלייה ובין בירידה כל מה שעובר עליו יחזק את עצמו אוי יחזק את עצמו ויקיים ממשק שמיים שם אתה אוי להציע שאול הנה כאן Bye.
יוסף קרדונר, מי שרוצה לשוב להשם יתברך, צריך להיות בקי בהליכה, שלא יפיל ולא ירחיק אותו שום דבר, בין בעלייה ובין בירידה, ובכל מה שיעבור עליו יחזק את עצמו ויקיים, עם עסק שמיים, שם אתה, והציע שאול עינקה. אגב, אמרתי שהספרים של הרב ארוש תורגמו לשש שפות, אז תיקון, למה שש? תשע שפות. ולהלן הפירוט עברית, כלומר, במקור עברית, אנגלית, צרפתית, רוסית, ספרדית, פורטוגזית, פרסית, איטלקית ויידיש. ונמכרו ממש במיליוני, לא מאות עותקים, אלא מיליוני ספרים בארץ ובעולם. ואנחנו מתפללים שכל הזכויות יעמדו לפצועים בתאונה הזאת למשפחת ארוש, כאמור השמות לתפילה, ליבה חנה בת דניאלה, מרים בת דניאלה, נחמן בן דניאלה, וההורים דניאלה בת זהבה ושמעון מחלוף בן מרים ורדה. אם זה מסובך ואתם לא זוכרים ולא רשמתם, אז אפשר להגיד ברפאינו משפחת ארוש, הקדוש ברוך הוא שומע תפילה, גם אם היא לא בדיוק מדוקדקת עד לשם השני של החולה. אם כי רצוי כמובן להגיד את השם המלא. אנחנו יוצאים עכשיו להפסקת פרסומות אחריה קולה של אמא.
עכשיו איתכם, התעוררות, תוכנית בוקר עם ידידיה מאיר.
יום שני, 8:24, בוקר טוב, אמא מאיר.
בוקר טוב, ידידיה.
הורות בשידור חי, זאת הפינה שלנו כמדי שבוע.
כן. הפעם הייתי באיזה אירוע שעורר בי ככה השראה. היה חלקה לילד בן 3, כן, גזרות שערותיו.
כן.
והוא חילק לכל אחד שגזר את השיער שקית קטנטנה עם פירות יבשים, ככה רוזה חמוד כזה. וחשבתי כמה אפשר ללמוד מזה, סליחה, וכמה אפשר לקחת מזה ש... מה בדרך כלל אנחנו עושים כשלילד יש חלקה? מרעיפים אליו, נותנים לו, קונים לו, מביאים לו, מלחמים אותו, מסמכים אותו. וכמה יפה המחשבה של ההורים שדווקא הוא הייתה לו שקית גדולה, ככה מגש גדול עם שקיות קטנות לחלק לאנשים, והוא נתן.
לא חשבתי על זה. מה השלב הבא אגב, שהוא גזור שערות לסבא?
לא, בכלל לא. אנחנו בהורות יש המון נתינה וזה דבר נפלא, זה גם נפלא להורים וזה גם נפלא באמת לתינוק שנולד באמת חסר עונים, קטנטן ותלותי כל כך, ובאמת היצור האנושי הוא תלותי יותר מכל בעלי החיים, הוא נולד ככה באמת הוא לא יכול להסתדר ובאמת זקוק ונזקק להרבה עכשיו, וזה נפלא שההורים נותנים ונותנים ורוצים לתת ויכולים לתת ומרעיפים, זה באמת חשוב, זה בסיסי, זה קיומי. אבל כל האומנות היא לדעת את הגבול בין להישאב לנתינה, לצרכים, לבין הרצונות של הילד, שלפעמים זה לא רק שזה לא לטובתו, אלא שזה לפעמים ממש באחורה, זאת אומרת, זה לפעמים ממש הרסני. אז יכול להיות מצב שהורים מתוך כוונה טובה רק בנתינה, ו... הם לא יודעים שצריך גם לפתח בילד את כוח הנתינה שלו, שהוא לא יהיה רק לוקח, שהוא בעצמו יהיה נותן. הרבה פעמים ראיתי שילד שהיה, למשל, קשה איתו מאוד בבוקר. הרבה מקרים היו ילד שבעד שהוא התלבש, ומה שהבטיחו לו, ואמרו לו, והנישו אותו, ולא הנישו אותו, ועזרו לו, ולא עזרו לו, וכן היה מוכן, ולא היה מוכן. דווקא בסוף כשהוא קיבל איזשהו תפקיד, או לעזור לאח קטן, או להביא כל בוקר לחם מהמכולת, תלוי בגיל של הילד, או לקנות לחמניות לראש חודש, או הוא אחראי על, לא יודעת מה, שתייה לכל, או משהו ש... זה פתאום נתן לו ככה את הכוח להתמודד, זאת אומרת שלא רק היו סביבו ולא רק היו עסוקים במה שהוא צריך, אלא הראייה קצת במרחב, דווקא זה שהוא יצא מחוץ לעצמו קצת, יצא קצת מהמלכוד העצמי הזה שלו, מהאגו של עצמו, דווקא זה נתן לו את הכוח להתמודד עם עצמו. עכשיו אנחנו רואים את זה בכל מיני גילאים, אני הבאתי את הדוגמה של חלקה, שזה ילד חמוד בן 3, ומצא חן בעיניי איך כבר ההורים הבינו שכן, גם במעמד הזה וגם בגיל הזה, ילד יכול להיות בנתינה וזה נותן לו כוח. כמובן וכמובן בגילאים יותר גדולים, זה כל כך משמעותי וחשוב. ילד דווקא שקשה לו, אז מה אנחנו עושים? אוטומטית מנסים להקל עליו, רק לתמוך בו, רק לתת לו, מה נבקש ממנו משהו, מה נגיד. עכשיו, והגרוע ביותר, וזה מה שבדרך כלל הורים עושים, נותנים ונותנים ונותנים ונותנים, ואז הוא אומר, אתה לא רואה, הכל נותנים לך, מה כבר מבקשים לך? בסך הכל רציתי שתתלבש, בסך הכל רציתי שתסדר את החדר שלך, ואני עושה לך זה וזה וזה, אני אפסיק לעשות, אני... וזה רק, אומנם זה עוזר להורים להוציא קצת קיטור, אבל את הילד זה רק מתסכל, כי בעצם המצב נשאר אותו מצב, ונוסף לכל הוא גם מרגיש כמה הוא לא בסדר, כי באיזשהו מקום באמת רואה, באמת, מה הולך פה, נותנים לי ונותנים לי, ומה אני תורם בכלל, אני באמת אגואיסט. זה רק מקבע את התכונה הזאת בתוכו, זה לא יוצר לו שום טוב, הוא יגיד עכשיו, אוקיי, עכשיו אני נותן צעד קדימה, אני מסיק להיות אגואיסט, אני תורם לחברה, אני תורם, מה פתאום? אבל לכן הורים, באמת, כמו שאמרתי בתחילה, זאת אומנות כזאת, בין הנתינה, הדאגה, האכפתיות לילד, בכל שלב, בכל גיל, לבין לראות אותו כמועיל, לראות אותו כנותן, זה יכול להתחיל בתינוק קטנטן שמחייך, כבר אנחנו מסתכלים עליו, הנה הוא עשה אותנו שמחים, הנה הוא נח בין ארוחה לארוחה, והנה כבר זאת הנתינה שלו, לבין ילד בוגר שבאמת יכול לקחת אחריות, וגם אם הוא לא לוקח אחריות, למצוא מה כן, לא דרך ביקורת, לא דרך זה שנרד עליו ויגיד שהוא לא, אלא דרך זה שאנחנו נמצא איך אפשר לנתב אותו לנתינה ועשייה, איך לנתב אותו היום להתנדבות, לא משנה למה, אבל לזה שהוא יהיה, הוא לא יהיה כל הזמן במרכז כמקבל, אלא הוא בעצמו יהיה גם כנותן, וככה אנחנו יכולים להמשיך את הנתינה הזאת מדור לדור ומאחד לשני.
אגב, את אומרת חלק, צריך להסביר למי שלא חווה את זה לאחרונה או בכלל, שכאילו, בסדר, זה אירוע משמח, אז ודאי שנותנים לו לחלק, יש איזה מתח סביב איך הילד יתנהג. לא, לא, לא לכולם זה ברור, בסדר. כי
לא,
הוא...
ומה עושים אוטומטית במתח סביב איך הילד יתנהג?
נו.
נותנים לו כמה שיותר.
נכון, נכון. הוא ביד אחת עם, כן, עם לגו, והשני עם פליימוביל, והשנייה,
משהו,
כן.
עוד משהו, ועוד משהו לשמח, כן. ועוד משהו.
יש לי טיפ אגב ממש טכני, בלי קשר לעניין באמת העקרוני שאמרת, אבל הטיפ הטכני שלי, תמיד הולכים דבר ראשון, מי גזור את השערה הראשונה, את קבוצת הטלטלים הראשונה, הכי חשוב, נכון? הולכים לרב הכי חשוב, לאיזה דמות... ודווקא שם הילד מתנהג הכי פחות יפה, כי זה, אתה עושה ממש את הניסוי כלים על אותו רב, לפעמים זה ממש אחד מ... את אדמור, אחד מגדולי הדור, אז דווקא להתחיל בהכי פחות חשובים, ואז לאט לאט, בסוף, לעלות בקודש ולהגיע לדבר האמיתי. אבל את מדברת כאמור לא על חלק, אלא זה רק דוגמה
לאיך... חלק כמשל. כן. אבל גם אם כבר הזכרת את זה, אז גם אז לחשוב למה כל כך חשוב לי, איך הוא יתנהג, האם זה בגלל הפסון שלי, מה יחשבו עליי, איך אני מחנך, או באמת בשביל החוויה שתצרף גם לילד וגם דרך ארץ מצד התורה, זה חשוב, בהחלט חשוב, אבל לראות מה מותח אותי, מה כל כך אכפת לי, מה... שלא יהיה לי בושות, שלא יראה שירו שהילד שלי מתנהג יפה, ואז הילד כמובן עושה בושות.
כן, או שאנחנו פשוט נגד בעיתות ברבנים, את יודעת, יש
אסכולה.
יש אסכולה כזאת, אני נזכר ככה תוך כדי שיצאנו במשפחה, אני לא יודע אם להגיד הפדיחות, אבל המתיחויות בחלק הזה התחיל בדורות הקודמים עוד. את יודעת למה אני מתכוון. זהו, אז נספר את הסיפור, זה אפשר, זהו.
אז
אבא שלך, אבא שלך הרב שלמה קוק, שהיה אחיינו של הרב אברהם יצחק הכהן קוק, לקחו אותו לעשות חלקה בבית הרב, היום בית הרב זה מוסד כזה, בבית הרב אצל דודו הרב קוק, והכניסו אותו לחדר, והוא בא לגזור את השיער, ואז הילד הקטן בן
השם... זה סוג של ביקור משפחתי, זה לא היה מעמד של כן.
נכון, אז הוא הרגיש מספיק נעים כדי להגיד, אני לא מסכים שהוא יגזור לי את השיער.
לא, להפך, הרב הרגיש מספיק נעים בשביל לבוא...
נכון, נכון, זהו, כי הרב קוק נכנס לחדר בלי... בלי החליפה, הכפות, המעיל הרבני.
כן.
ואז הילד בן השלוש, שזה אבא שלך, אמר, אני לא מסכים ש...
הוא אמר, מה זה רב?
הוא יגזור לי את השיער, ככה לא נראה רב. ואז הרב קוק אמר, הילד צודק, והלך ונכנס ולבש את, את הלבוש הרבני, וכך עשה את החלקה. טוב, אמא מאיר, תודה רבה לך. והשירים כבר, בפינות הקרובות, זה כבר ט"ו בשבט, אז רק מתבקש, אילן...
רק יהיה לנו צמיחה וצריכה טובה.
אמן ואמן, והנה הלחן של הרב עקיבא המניק, למילים המפורסמות, אילן, אילן, במה אברכך, והביצוע הוא של אידל ורדיגר.
samayim oy ved te goilon oy ilon oy ilon pame avore goilon peiro se khom su ki milon oy ilon oy ilon ayay ay til kho oy ama samayim oy ved
kol neti oy shno voyti mimcho shekol neti oy shno yiti mimcho yo yo
עידל ורדיגר עם השיר הזה, אנחנו כבר בחודש שבט. לפני סיום כמה עניינים, עוד מעט נדבר על תחבורה ועל הפקק הנצחי, דומה שהוא נצחי בכביש ירושלים תל אביב בלילות, אבל לפני זה, דברים שכותב דני דיין הלילה, זה טקסט מלווה בצילום של מייל. אחרי ימים של דאגה לאיילה בת רות, תראו מה יש לאימא של איילה, כלומר לרות, מה מטריד אותה ובמה היא עוסקת בימים אלה. הוא כותב כך, צדיקה רות, האימא של איילה שפירה, שמאושפזת עם קביעות קשות מאז נפגעה בפיגוע הקשה במעלה שומרון, אבל מוטרדת שמישהי שכחה מפה באוטו של גיסה. וכאן מגיע הצילום של המייל שנשלח כנראה לאיזה קבוצת מייל, למייל קבוצתי יישובי או משהו כזה. רות שפירה, במוצאי שבת גיסי אסף טרמפיסטית משער מעלה שומרון למחסום. הטרמפיסטית שכחה באוטו שקית ובה מפת שולחן וקופסאות אוכל. בגלל שהעבדה נמצאה לאחר זמן רב שהרכב עמד בשמש, האוכל נזרק, המפה אצלנו. אז בזה היא עוסקת. עכשיו לענייני תחבורה. קודם כל השביתה, למי שככה פותח הבוקר את הרדיו ורוצה לדעת, אז אני מניח שאתם כבר יודעים שכבר באישון לילה הוחלט שאין שביתה. באגד, אחרי שש שעות של דיונים, הסתיימה פגישת התיווך בין ועד עובדי אגד להנהלת אגד, ובתום הפגישה הגיעו הצדדים להסכמות שמבטלות את השביתה שתוכננה להיום. דובר ההסתדרות מסר שהצדדים הגיעו להסכמות שמחזקות את האוכלוסייה החלשה של עובדי אגד, ואף הוקפאו הליכי פיתורים. יושב ראש ההסתדרות אבי ניסנקורן אמר, לאורך כל המסע ומתן היה לי חשוב להביא בשורה לציבור הרחב ולעובדי אגד. אני שמח שהצלחנו למנוע את השביתה. ועד העובדים והנהלת אגד גילו אחריות ובגרות, הן כלפי אזרחי המדינה, הן כלפי עובדי אגד והן כלפי הקואופרטיב. זו הוכחה שבהידברות ניתן להגיע להסכמות. אז יש אוטובוסים היום, אבל בלילה, הלילה ובלילות הקרובים, ממש בחודש הקרוב, אחרי שקצת נרגעו הפקקים בכביש ירושלים תל אביב בלילות, שוב שלב נוסף בעבודות הפיתוח שם, ובכל לילה בחודש הקרוב ייסגר נתיב נסיעה אחד בכביש, מה שאמור לייצר עומסי תנועה כבדים. זה קורה מ-10 בלילה ועד 5 בבוקר למחרת. מי שחוזר בעיקר בשעה מאוחרת, אני מקווה שמשמחות, מחתונות, עולה מירושלים לתל אביב או מתל אביב ירושלים, יש לזה השפעה בדרך כלל על שני הנתיבים. אז קחו בחשבון שיותר עדיף, מה שנקרא, לנסוע בכביש 443. אני מקווה שמאבטחים אותו כראוי, כי הוא בעצם הופך להיות לא כביש 443, אלא כביש מספר 1, הכביש המרכזי לירושלים, לפחות בשעות האלה של הלילה, בחודש הקרוב. סיימנו את התעוררות שלנו להיום, מיד אחרינו הפסקת פרסומות אחרי הפינתו של הרב אברהם יוסף, רב העיר חולון. מוטי קופפר היה הטכנאי כאן, ידידיה מאיר, נשתמע בעזרת השם מחר, בעוד 22 שעות. בוקר טוב. Thank you.